אנשי הביטקוין פודקאסט לייב חלק שני, הפרק הזה היום עם אביר קארה וגלעד אלפר, שני האנשים שמבינים אולי הכי הרבה כלכלה ופירוק של מונופולים. הם התארחו אצלנו במפגש, בפגוש את המועמד שערכנו בעצם בקוליידר לקראת בחירות 2026, וסיפרו לנו באמת מה אפשר לעשות כדי להביא רפורמת קריפטו לישראל, כדי לשחרר את העגלה מהבוץ. והכי חשוב, פתאום שמענו כאן אולי שני מועמדים שבאמת מבינים מה זה אומר כלכלה חופשית, מה זה אומר פירוק מונופולים, מה זה אומר ביטקוין ברמה הכי טהורה שיש, ואיך אפשר באמת לעשות את הדברים. פרק מדהים, כדאי מאוד לשמוע. אנשי הביטקוין, מתחילים.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
הם מצטרפים אלינו. השר לשעבר, אביר קארה. והכלכלן, גלעד אלפר. חברים, אתם תתחלקו במיקרופון, בסדר? אבל אנחנו מקליטים, אז... שלום, 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 איזה כיף שבאתם, איזה. אז קודם כל, חברים, אני חושב אולי שלא צריך להציג את, את שני החברים שיושבים כאן לידי, אבל אם מישהו כן, אז כמובן, גלעד אלפר, כלכלן משמעותי, שאנחנו מכירים אותו כבר הרבה שנים כתומך וכביטקוינר, ואביר קארה, אולי אחד מהלוחמים הגדולים ביותר לטובת כלכלה חופשית, האיש הנלחם בפרוטקשן, והאיש למען עסקים קטנים. אז קודם כל אני רוצה לברך אתכם שהגעתם לכאן היום, שלום.
הראשון? קודם כל אנחנו צריכים להגיד שעשיתם לנו פה תרגיל, כי הבאתם לפה את עודד פורר. שעודד היה שותף באמת מלא שלי בממשלה הקודמת להפחתת רגולציה ובירוקרטיה. עשינו דברים מדהימים ביחד, והבאתם בן אדם שהוא באמת בצד הזה מקצוען אמיתי, ועכשיו לנו הם עשו תרגיל, הבאתם גם טרקטורים שיכולים לבוא ולפנות, כי ברגולציה, בירוקרטיה ישראלית, אתה צריך לפנות את האבנים הגדולות, לפעמים עושים את זה בידיים, זה לא מדברים מילים גבוהות, אבל עשיתם תרגיל טוב, כזה שיכול להפוך את תעשיית הקריפטו בישראל באמת, לשים אותה על המפה בממשלה הבאה, ובעזרת השם להביא הישגים גדולים בהסרת חסמים לטובת התעשייה כולה.
מגיע. אז בואו נתחיל. מה הבשורה המרכזית שאתם רוצים להביא לקהילת הביטקוין והקריפטו לקראת הבחירות של סוף 2026?
אני מניח שהנקודה העיקרית שאני רוצה להעלות כאן, כי בעצם אני מסכים למשל עם רוב הדברים, או כמעט כל הדברים שאמר עודד, הוא... אתם שומעים אותי? או, כן. הוא עדיין כאן עודד?
לא, הלך.
הלך? נו, בסדר. אז אני בגדול מסכים בעצם עם כל מה שהוא אמר. אני חושב שהבשורה העיקרית שאביר ואני מביאים, אני לבד, אביר לבד, שנינו ביחד, זה שבניגוד לכמעט או ממש כל הגופים הפוליטיים האחרים, המפלגות האחרות, ההתארגנויות האחרות, האג'נדה שלנו היא 100% כלכלית. אפשר לקרוא לזה כלכלית חברתית, אם רוצים להתקרצץ על ההגדרה, אבל כלכלית. הדבר היחידי שמעניין אותנו זה כלכלה חופשית. ואני חושב שכשמגיעים לאיזשהו שלב, נניח, ברמה הפדסטריאנט, שמקימים קואליציה ומחליטים מה דרושים ומה רוצים ועל מה מתעקשים, אצלנו זה יהיה אך ורק עניינים כלכליים. כלומר, לרצות לעשות את הדברים האלה ולהיות בעד קריפטו ובעד כלכלה חופשית באופן כללי ויבוא חופשי ודרגולציה, כל הדברים האלה זה הצעד הראשון ההכרחי. אבל הצעד השני שבלעדיו שום דבר לא יקרה זה שתהיה מוכן להתאבד על זה. שזה הסיבה שנבחרת בשבילה. שזה מה שקהל הבוחרים שלך רוצה. שזה הדבר שאם לא תשיג אותו, אז בסבב הבא של הבחירות תקבל אפס קולות. ובגלל זה, זה מה שהנחה אותי כרבע פוליטיקאי בשנים האחרונות, זה המוטיבציה העיקרית שלי, או היחידה שלי כמעט, להיכנס רק על סמך האג'נדה הכלכלית, כי בגדול באמת זה כל מה ש... לא רוצה להגיד זה כל מה שמעניין אותי, אבל זה הדבר היחידי שאני יודע איך לפתור. אז להיכנס אך ורק על סמך האג'נדה הכלכלית ולהתאבד על זה. עכשיו, זה כללית. ספציפית מה שאני חושב שצריך לעשות עם ביטקוין וקריפטו באופן כללי, זה כמה דברים, כמו למשל, כמו שעודד אמר, רגולטור אחד שיפתור את כל ה... שיהיה הכתובת האחת. אבל מעבר לזה, כמובן, תראה, אני בעד ביטול מס רווחי הון בכלל אליה הכל, שלדעתי זה אפשרי, ויש מדינות בעולם, ואולי יש אנשים שחושבים שזה מטורף, אבל יש מדינות בעולם כמו שוויץ, או כמה קנטונים בשוויץ, וסינגפור, והונג קונג, ואיחוד האמירויות, ועוד כמה מקומות ששם אין מס רווחי הון על רוב הדברים. אז אני בעד ביטול מס רווחי הון לגמרי, כמובן שצריך לחשוב קודם איפה מגיעים למקורות לזה, כי זה מגייס, נדמה לי, משהו בסביבות 15 מיליארד שקל או משהו בסגנון. אז אני בוודאי בעד התייחסות לביטקוין כמטבע, כמתח. כלומר, לדעתי לא צריך מס רווחי הון בביטקוין בכלל. עכשיו, אני מכיר בזה שהמצב כיום הוא כל כך קשה, שאפילו נדמה לי כשמחליפים ביטקוין בקריפטו אחר, אז גם כן אתה משלם מס. זה לגמרי מטורף. אבל אני לא רואה טעם כל כך... אני רואה טעם בלבטל את זה, אם זה כל מה שאתה יכול לבטל. ואז להיכנס לקטע של המס רק כשאתה נפגש עם פיאט. אבל בוודאי אני בעד ביטול המס באופן כללי, מס רווחי הון, על כל הקריפטו, על כל הביטקוין, ועל הכל. מעבר לזה כמובן, יש את הסיפור של מסלול של מתן אופציות במסלול עוני מפוחת, או מופחת לעובדים בחברות קריפטו, שזה כיום בעיה, אני מניח, או לא מניח, זה בוודאות כן, בעיה.
בהחלט.
אפשר לחשוב על עוד כל כך, עוד דברים. כל המערכת הרי בארץ של קריפטו היא בדיוק כמו שאר הבנקאות בארץ. היא נועדה להנציח קרטל מסיבות ברורות. בנק ישראל עובד בצורה מסוימת, או סליחה, המפקח על הבנקים עובד בצורה מסוימת. ברור מה האג'נדה. מה שעושים לקריפטו זה בסך הכל זרוע אחת נוספת לכל המערכת שקיימת כאן. צריך לתקן את כולה, ואני אחזור ואני אגיד למה שאמרתי קודם, אם לא מתאבדים על זה, אי אפשר לתקן את זה.
אביר, אתה מכיר ממש מקרוב את המאבק ברגולציה, ברגולציה שממש חונקת, וחברות הקריפטו אנחנו יודעים שרוצות לעבוד מאוד קשה, וגם לשלם כאן מיסים בישראל, למרות שאף אחד לא אוהב לשלם מיסים, אבל לפחות אם אתה צריך, לפחות שיתנו לך את האפשרות הזאת, אבל הן נתקלות בחסמים בנקאיים, נתקלות בבירוקרטיה כבדה, הן נתקלות בזה שאין להם את הרגולציה שמאפשרת להם, בנקים שמסרבים להם לקבל כספים, אנשים שרוצים לשלם את המיסים שלהם אחרי שהם מכרו ביטקוין ורוצים שלהם לא יכולים כי הם לא יכולים להכניס את הכסף לבנק. מה הדבר הראשון שהיית אתה, או לאו דווקא מה הדבר הראשון, מה הדברים שהיית עושה כדי להיאבק ברגולציה החונקת הזאת ובדברים הקשים האלה?
אז קודם כל אני חושב שהבחירה של ישראל חייבת להיות פשוטה מאוד. ישראל צריכה לקבל החלטה אם היא רוצה להשתתף במשחק ולהיות מעצמת קריפטו עולמית ולתת באמת לדברים לזוז. אגב, עושות את זה פה מדינות לא רחוק מאיתנו, אנחנו רואים את זה בדובאי, תכף ערב הסעודית ייכנסו, זאת אומרת, אתם יודעים שיש לנו גבול עם ערב הסעודית, כן? 4 קילומטר מאיתנו, כן? ועוד שנייה הם יהיו מעצמה של קריפטו, אנחנו לא משתתפים במשחק ולא לוקחים בזה חלק. אני חושב שקודם כל זה עניין של החלטה בממשלה הבאה. ראיתי אצלכם בדף שרשמתם החלטת ממשלה לרזרבות של ביטקוין ודברים כאלה. ההחלטה של הממשלה קודם כל צריכה להיות כיוון. האם הממשלה הולכת לכיוון הזה כן או לא, ואני חושב שזה משהו שחייבים לדחוף אליו. בעבודת ממשלה יש סדרי עדיפויות. הממשלה תמיד, לצערי הממשלה הנוכחית עכשיו, מעדיפה דברים אחרים לגמרי. אני בדיוק בדרך לפה הייתי בטלפון עם שמחה רוטמן. למעלה מ3.5 שנים אני נאבק בנוכלי התביעות הייצוגיות, מניח ששמעתם את האירוע הזה, ויש לנו חוק מוכן, החוק עבר בקריאה ראשונה, זה ממתין בוועדה אצל שמחה רוטמן כדי לעבוד. לצערי הממשלה הנוכחית מתעסקת לא בדברים שהם פחות חשובים, הם גם לא מצליחים להעביר את הדברים האלה, כן? אבל בפיצול יועמשית, בבגץ, בכל מיני דברים שהצרכים הם של הממשלה ולא של האזרחים. דווקא החוק שהוא לטובת האזרחים, מה הממשלה צריכה לעשות? היא צריכה קודם כל לקדם את מה שנכון לאזרחים. בישראל יש תחושה גדולה, ואני אומר לך, זה הכל עניין של הכוונה מלמעלה, בישראל יש תחושה מאוד מאוד גדולה, שלא הממשלה עובדת עבור האזרחים, אלא האזרחים עובדים עבור הממשלה. אלה סדרי עדיפויות. עכשיו, אם אנחנו משנים את סדרי העדיפויות, ואנחנו באים ורואים שיש כאן תעשייה, תראו, זה תעשייה, זה ברכה, כן? זה להכניס עוד כסף, להכניס עוד מס. אגב, אני כבר הייתי בממשלה, אז אני רוצה להשאיר קצת מההפך. המס נראה לי זה הבעיה האחרונה שלכם. כי הבעיות הראשונות הן שחברות קריפטו בכלל לא יכולות לעבוד כאן, הן לא יכולות לקום כאן, הן לא יכולות, גם אם הן מגייסות כאן, הן מגייסות לכל מיני מדינות אחרות, מעבירות את הכסף ואת ההון למקום אחר. מדינת ישראל מפסידה משאב ענק, שהוא, זה כמו למצוא נפט, ואנחנו לקחנו את הנפט ועברנו למדינה אחרת. אני חושב שזה צריך להיות הדבר הראשון, ובאמת בעבודת ממשלה, יחד איתכם האמת, לשבת, לעשות את הדברים בצורה מסודרת. במקרה שלכם לא צריך לסלק רגולציה, צריך לבנות הסדרה אפקטיבית, חכמה, שמאפשרת לשוק הקריפטו לפעול במדינת ישראל, ולא רק לפעול, להוביל את העולם.
אבל אני רוצה לשאול אותך, תשמע, אני למשל, אנחנו יושבים מול הרגולטורים, רשות שוק ההון, רשות המיסים, והם אומרים לנו, כן, אבל זה לוקח זמן, והחוזר מתעכב, ופיתרו את הוועדה המייעצת, והכלב אכל את שיעורי הבית, והחקיקה, הרגולציה, החוזרים שאנחנו צריכים, מתעכבים שנים. איך פותרים את הדבר הזה מהעמדה של הממשלה?
אז אין לכם לחץ פוליטי היום. היום כשאתם עובדים מול הרגולטורים ואתם מגיעים, אתם לא מלחיצים אותם, אתם לא מאיימים עליהם. זה לא שיש החלטת, לא רק החלטת ממשלה, מספיק שיש איזושהי קואליציה של חברי כנסת. תארו לכם את גלעד אלפר, יושב ראש ועדת כלכלה. הוא כבר לא מזמין אותם לשיחה איתך, הוא מזמין אותם אליו לוועדה. ותארו לכם שעודד פורר שישב כאן הוא שר כלכלי בכיר, או אביר קרא, אבל תחליפו את השמות למה שאתם רוצים. אבל תארו לך שיש לך כאלה אנשים שקוראים להם לוועדה, אומרים להם, חבר'ה, אל תספרו לי איך לא, תספרו לי איך כן. עכשיו, את החששות, אני מבין, יכולים להיות הרבה מאוד חששות, דרך אגב, חלק מהדברים מוצדקים, לא מוצדקים, אבל צריך שיהיה כלי פוליטי, שיהיה מנוף שגורם לרגולטורים, שגורם לרשות שוק ההון, שגורם למשרד האוצר. אגב, במשרד האוצר אתה יכול למצוא גם הרבה שותפים לאירוע הזה, אבל שגורם לחבר'ה האלה להתחיל לפעול ולעשות את זה ולהזיז את העגלה הזאת קדימה. לכם, לצערי היום, אין עליהם מנוף, המנוף הזה לא קיים. ואני חושב שהמנוף הזה יקרה ברגע שיהיה קואליציה שלכם שנמצאת בקואליציה הבאה, קואליציה של חברי כנסת שיודעים להפעיל את הלחץ הזה.
זהו, כי בממשלה הקודמת, אחד מהתפקידים שלך, דווקא בתור סגן שר במשרד ראש הממשלה, היה לבוא ולעשות כאלה רפורמות. איך בעצם מצליחים להעביר דרך הפקידות דברים כל כך משמעותיים? בפועל, איך זה עובד?
תראה, אני אספר לכם סיפור רגע על רגולציה שלא רצו להעביר בממשלה, כן? אנחנו רצינו להעביר בממשלה הקודמת, רציתי להעביר את חוק ההסדרה. חוק ההסדרה, למשל, חוק הרגולציה, שהוא קובע איך משרד ממשלתי מטיל רגולציה על הציבור, והאם כשאנחנו מטילים רגולציה על הציבור, האם אנחנו צריכים לשקול שיקולים כלכליים, כן או לא. לא יודע אם אמרתי פה מילים שהן גבוהות מדי, אבל לפעמים מירי רגב קבע החוק שכל רכב בישראל צריך שיהיה לו מערכת שכחת ילדים ברכב. מניח ששמעתם את זה. העלות של זה לציבור מעל 500 מיליון שקל בשנה. ואנחנו סברנו שחוק הרגולציה, חוק ההסדרה, יקבע את זה שכל רגולציה שהיא מעל 100 מיליון שקלים, תצטרך אישור נוסף של ועדת שרים, ותצטרך אישור כמובן של רשות ההסדרה, כדי שיבחנו את השיקול הכלכלי בעניין. מדינת ישראל לא שקלה שיקולים כלכליים. זה עובד גם כאשר הממשלה מביאה חוק כזה, אבל זה עובד גם מהצד השני. רשות ההסדרה, לצערי לא קיבלנו את הסמכויות על רשות שוק ההון, אבל רשות ההסדרה הייתה אמורה להיות הצינור שפותח לכם עכשיו את הדרך. ולחוק ההסדרה היו המון מתנגדים. מוסי רז וגבי לסקי היו אז בממשלה. אני אגיד את זה, אני גאה, כן? אני איש ימין שגר בהתיישבות כל חייו, ושלחו אותי לנהל מסע ומתן מול גבי לסקי ומוסי רז. זה היה בראשון לתשיעי, אני לא אשכח את זה, לקחתי את הילד שלי, הייתי גר בנעלה, לקחתי את הילד שלי בבוקר ליום הראשון לבית ספר, והם הלכו ללוות ילדים פלסטינים. ואנחנו אחרי זה בשעה 9 צריכים להיפגש במשרד האוצר כדי להעביר איתם חוק. מוס, לא, לא, אני לא אומר את זה לרעתם, אני אומר את זה לטובתם. אני אומר את זה לטובתם, תרצי תשמעי, לא תרצי בסוף תאירי לי הערות. ואנחנו הגענו באותו בוקר, ואתה יודע, לכאורה זה אנשים שלא יכולים להגיע לשום הסכמות, והיינו צריכים להביא הסכמה רחבה, כדי שהחוק הזה יעלה, שחוק ההסדרה יעבור, שתקום רשות להפחתת רגולציה בישראל. וישבנו בחדר 13 או 14 שעות, ואני ראיתי אנשים מהצד השני, שמעלים חששות אמיתיים. אני מספר לכם את זה, כי גם בצד השני, כשאתם עובדים עם הרגולטורים, יש חששות אמיתיים שאנחנו לפעמים נוטים לזלזל בהם. הם העלו חשש אמיתי, שאם החוק הזה יעבור, מחר בבוקר בכל מדינת ישראל, כל המחבסות ישתמשו בחומרים מסוכנים, שיפגעו באנשים, או פתאום יגיע לכאן עדן שולדרס שעושה נזקים בקרקפת. ואנחנו יכלנו להתעמת איתם, ואז החוק לא היה עובר, אבל יכלנו גם לבחון מה באמת החששות בצד השני. וראינו שמי שחושש באמת זה כל ארגוני הסביבה. ועשינו איתם כנס, וישבנו איתם, ישבנו לדבר, לראות באמת מה הצרות שלהם. ישבנו לכתוב את הבעיות איתם ביחד כדי להעביר את זה. אני מספר את זה כי החוק עבר רק בזכות זה שבסוף גבי לסקי ומוסי רז תמכו בעברת החוק ביחד עם אותם ארגוני סביבה שאמרו שהם מאשרים שהחוק הזה באמת יעבור, והצלחנו לעבור את הדרך הזאת והעברנו אותה קדימה. החוק עבר כחלק מתוכנית מאוד מאוד רחבה שנקרא חוק ההסדרים. זה קורה כל שנה, הממשלה מביאה את חוק ההסדרים, והשאיפה שלנו, גם השאיפה של גלעד, גם השאיפה שלי, ואני מקווה שגם של עודד, חוק ההסדרים הבא, מרץ 2027, שהנייר שנקרא רפורמת הקריפטו ייכנס לחוק ההסדרים, ושאנחנו נוכל בעזרת השם להעביר את זה עם כל החששות.
מדהים. אז ככה, בארצות הברית אנחנו רואים חקיקה תומכת, וסדרה ארוכה של קביעות, החל מזה שקריפטו זה לא נייר ערך, ועוד דברים רבים נוספים. כמי שמאמינים בשוק חופשי, איך אנחנו לוקחים את הרוח האמריקאית הזאת, כמו הקלאריטי אקט למשל, שהולכת לעבור עכשיו בסנאט, ומשלבים אותה בתפיסה של הרגולטורים הישראלים, ומעבירים את זה בעצם?
אני לא בטוח שהקלאריטי אקט יהיה על וור, אבל זה הסיפור אחר. אני חושב שבאופן
כללי... כמעט בקצה, כמעט.
כמעט בקצה.
טוב.
אני מקווה שאתה צודק. אני חושב שכל הרעיון כאן, קריפטו, עוד פעם, אנחנו כאן כולנו סביב קריפטו, אבל כמו שאמרתי, קריפטו זה בסך הכל סימפטום של גישה רגולטורית כללית, שהיא תכנון מרכזי, אנטי-כלכלה חופשית, שימוש בתירוצים בשביל למנוע מיזמים לעשות את מה שהם רוצים, ויודעים לעשות, ומה שכמובן פוגע בצמיחה ברמת החיים וכו' וכו'. אז אני חושב שהקטע של הגישה לקריפטו כחלק מכלכלה חופשית, או בכלל, זה זכויות האזרח, אם אתה רוצה לקרוא לזה בצורה יותר רחבה, זה קטע של הגישה הכללית של, בשאיפה, הגישה הכלכלית של הממשלה הבאה, שתבוא או שתביא מפלגה קפיטליסטית, שזו מילה שקצת פוחדים להגיד אותה בישראל, אבל אני קפיטליסט, וכל הסיפור כאן הוא בעצם קפיטליזם, או חופש כלכלי. ואם אתה בעד חופש כלכלי באופן כללי, אז קריפטו זה בוודאי חלק טבעי מזה, וזה יקרה, בטח אם תשים על זה דגש, כחלק מהגישה הכללית. אם אתה בא בגישה של תכנון מרכזי וסמי-סוציאליסטי, שזה הגישה שפחות או יותר שולטת בישראל כבר 70 שנה, אז זה לא יקרה. כלומר, הקריפטו עוד פעם, אנחנו כולנו מסתובבים סביב הקריפטו עכשיו, אבל זה בסך הכל סעיף של הגישה הכללית. אם אתה לא משנה את הגישה הכללית, אתה לא תשנה גם את הקריפטו, את הגישה לקריפטו.
אני רוצה לחזור איתכם לבעיה שמאוד מטרידה כאן את החברים, זה כל נושא הבנקים. אז באמת, אנחנו כבר היינו בסדרה ארוכה של שולחנות עגולים עם בנק ישראל, ואנחנו מצפים בימים הקרובים להישג מאוד גדול של שינוי ההוראות של הבנקים לקבלת כספי קריפטו, לקבלת כספים שמקורם בקריפטו בעצם מלקוחות, אבל עדיין, חברות שרוצות לפתוח חשבונות בנק, מתקשות לפתוח חשבונות בנק, אנשים שמכרו את הביטקוין שלהם, קשה להם להכניס את הביטקוינים שלהם לבנקים. איך אנחנו מכניסים, גם אפילו אחרי שינוי ההוראות של בנק ישראל, איך אנחנו מכניסים תחרות אמיתית ומחייבים את הבנקים לתת שירות לאנשים שהם מחזיקים ביטקוין ורוצים להכניס את הכסף שלהם שמקורו בביטקוין לבנק ולחברות כמובן?
אני כאן לא יכול להאשים רק את הבנקים, או אפילו בעיקר את הבנקים, כי הם פועלים תחת מסגרת רגולטורית מאוד מאוד נוקשה וקשה ומוגזמת בצורה איומה בעיניי. אז יש כאן כמה דברים שצריך לעשות. דבר ראשון, לעשות מה שנקרא דה-רגולציה בכל מה שקשור למסגרת הפיננסית. אבל אני חושב שאחד הנקודות הכי חשובות שצריך לעשות, ושלא עשו בישראל כמעט כבר 60 שנה, זה לתת, אני לא רוצה להגיד רישיון חופשי כי זה מוגזם, אבל בוודאי לעשות הקלה סופר דרמטית באפשרות לפתוח בנקים חדשים. או כלומר לייצר תחרות אמיתית במגזר הבנקאות. כי ברגע שאתה מייצר את התחרות האמיתית הזו, ובטח אם אתה מבטל רגולציה שבפועל מונעת עבודה עם קריפטו, או כל המפגשים של קריפטו עם פיאט, אז הבנקים החדשים יכריחו את הבנקים הקיימים לשפר את הצורה שהם עובדים, כשזה מה שתמיד תחרות חופשית עושה. אז יש כאן שורה של דברים לעשות, החל מלאפשר הקמה של בנקים חדשים, מעבר לבנק האחד שקם, לא יודע, whatever, לאפשר הקמה של בנקים חדשים, כמובן לרופף או לשנות את הרגולציה שתהיה הרבה יותר ידידותית, שזה דבר מובן מאליו. אנחנו רואים אגב מה קורה בקלאריטי אקט או באופן כללי בארצות הברית. הרי ברור שהבנקים המסחרים בארצות הברית נעמדים על הרגליים האחוריות בשביל להגן על עצמם מהיכולות של חברות קריפטו להנפיק את המטבעות הדיגיטליים ולתת עליהם ריבית. כלומר, ברור מה הם עושים שם. ובמובן מסוים ברור שזה מה שיקרה כאן. אז עוד פעם, העניין הוא האם אתה מוכן להתאבד על זה או לא. האם זה בלב האג'נדה שלך או לא. אם זה לא בלב האג'נדה, לא תעשה את זה, כי ההתנגדות הולכת להיות מאוד קשה. זה ברור שהקבוצות הקיימות שנהנות מהמצב הקיים בכל תחום, יבוא, רגולציה כללית, מה שאתה לא רוצה לדבר עליו בהקשרים של הכלכלה, יעשו את כל מה שהם יכולים בשביל למנוע ממך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. עוד פעם, אם זה לא לב האג'נדה שלך, אם זו לא הסיבה שנבחרת, ואם זו לא הסיבה שבגללה לא תיבחר אם תיכשל, אז לא תעשה את זה, כי זה קשה.
שנייה אחת על הבנקים. קודם כל, עצמאות הבנק המרכזי היא דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא נוכל, אני כבר אומר את זה, אף ממשלה גם כנראה, לא תוכל להכריח את הבנקים לעשות. ואני חושב שלפעמים הניסיון הזה גם, בוא נעשה איזה שהם כיפופי ידיים, אני אחריך את זה, בסוף אתה לא משיג את התוצאה. אם אנחנו רוצים להשיג את התוצאה,
השאלה היא איך כן משיג, זו השאלה.
אז זהו, אז אסור להיכנס לתוך המקום הזה של ההתגוששויות, אלא צריך לחשוב איפה אנחנו כן משתפים פעולה, איפה אנחנו כן עובדים ביחד. שוב, כמו שאמרתי מקודם, בסוף, את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עושים אנשים, כן? זה לא, אין באיזשהו הכרח. אבל בגלל שעושים את זה אנשים, אז אתה צריך לדעת, כשאתה פועל מול האנשים בבנק ישראל, או מול הרגולטורים הפיננסיים הגדולים במדינת ישראל, צריך בסוף להביא, להוכיח שהתועלת של שוק הקריפטו עולה כמובן על הנזק שהם חוששים ממנו. אני לא חושב שיש להם איזשהו חשש רק כי הם רשעים או אנשים לא טובים. החשש הזה בישראל, אנחנו חוששים מכל דבר חדש. חוששים מכל שינוי חוק, מכל דבר. תסתכל גם על הדברים הפשוטים שרואים כאן ביום-יום. ולכן אני חושב שבסוף זה באמת שיח שהולך עם המיקוד למקום הנכון, עם האנשים הנכונים, והכי הכי חשוב שזה נמצא בלב הדברים שהממשלה רוצה לקדם.
אני חושב שיש כאן איזשהו פיל בחדר שאנחנו חייבים להתייחס אליו לרגע, ואני רוצה כן לשים את זה כאן על השולחן, כי אני חושב שהחברים זה, אז אני רוצה לשאול אתכם, זאת אומרת, אתם, איך אתם תצליחו לעבור, ולהיות בכנסת הבאה, כי אני בטוח לחלוטין, אתה יודע, הדברים כאן אומרים music to our ears, זה ממש, ממש אחד לאחד הדברים שאנחנו, אני יודע שלפחות אני מרגיש וחש, אבל נשאלת השאלה, איך אתם תצליחו להגיע לשם?
אני אקח את זה? אז קודם כל, גלעד ואני רצנו בבחירות שעברו, חופש כלכלי רצה לכנסת, 6 שבועות לפני בחירות, יש לנו חלק מהבוחרים אפילו אני רואה פה בעין, אז יש לנו, היו לנו לא מעט בוחרים ביחס למפלגה שרצה רק 6 שבועות לפני בחירות. אפס תקציב, אבל היה לנו את הרעיונות הכי טובים שיש. עד היום אני נכנס לקניון, אומרים לי אדוני חמוש, אני אומר ברעיונות טובים. כי היה לנו את הרעיונות הכי טובים שיש, אבל בסוף, וגם הבאנו הישגים מהממשלה שעברה, ויש לנו באמת גם קהל שהוא מאוד מאוד יציב, ואנשים שיודעים ללכת איתנו, גם גלעד וגם אני אספנו אנשים סביבנו שהם מאוד מאוד קשיחים. אנחנו בבחירות הנוכחיות לא משלים את עצמנו, ולא, אנחנו מחפשים את החיבור המתאים, את הבית המתאים, ובימים הקרובים, בעזרת השם, תוכלו להתבשר על הבית המתאים. אנחנו מחפשים את הבית המתאים שיוכל לתת את המסגרת הזאת לשנינו, גם לעבוד, גם באמת להביא תוצאות, וגם להגיע למקומות הנכונים. אבל אני משוכנע, דרך אגב, ואני מעריץ גדול של דוקטור גלעד הלפר, למרות שאנחנו רצים ביחד, עושים דברים, ואוהבים אחד את השני.
אני נתתי לו פרופסורה שתדע לך בהזמנה.
מגיע לו פרופסור.
נכון? גם אני חושב. מגיע לו.
שמע,
נתתי לו זה, אנחנו משדרגים אותו כל היום.
כן, כן.
זה הקטע, מחיאות כפיים, חברים, מגיע.
אז זה אני חושב בעניין הפוליטי, שוב, ומאוד מאוד מאוד רוצים, אני גם מבטיח לכם, לפחות אצלי כשאני שם יד, אז אני מגיע,
ובבחירות שעברו, כשכל הבוחרים שלנו, אמרתי להם, חבר'ה, תצביעו לי, אני מבטיח, מתחייב בפניכם, שאני אהיה חבר הכנסת ה-121. גם אם לא נעבור, אני אמשיך לעבוד. ואני חושב שקיימתי את זה בארבע השנים האחרונות. אני מתכוון עכשיו רק לקחת את הסמכויות, לקחת את הכוח, לקחת את הגיבוי, בעזרת השם שאתם תיתנו, כדי להפוך את המקום הזה לגן עדן, ואנחנו לא עוצרים עד שגן עדן.
אני אוסיף על זה שאני, אין לי שום ספק, אני חושב שזה ברור לחלוטין, שהדרך הכי טובה להשפיע מבחינה כלכלית, זה להיכנס לכנסת כמפלגה טהורה, קפיטליסטית, אידיאולוגית. אני ליברטריאן, אז אם היא ליברטריאנית, אז בכלל עוד יותר טוב.
אבל יש אף אחד אבל לא מדבר עליך, כן ביבי, לא ביבי, אז מה
תעשה? זהו, אז זה בדיוק העניין. העניין הוא שמפלגה כזו צריכה בסך הכל 4 מנדטים. עכשיו, 4 מנדטים זה הרבה יותר אולי ממה שזה נשמע, כי זה מאוד מאוד קשה. אבל אני רק אומר שזה לא, כשאני מדמיין אותי רץ, יש לי מפלגה ליברטריאנית בשם מפלגת החופש. אני יודע שאני לא רוצה להיות ראש ממשלה. האמת שאם יציעו לי את התואר, אני אתחה אותו, כי זה תפקיד נוראי. אני רוצה להיות שר אוצר. עכשיו, בשביל להיכנס, יש כבר 10 אנשים שמצביעים בשבילי. אז מה שאני רוצה להגיד, אני אנסה לקצר ולא לתת תשובה ארוכה מדי. הקטע של מפלגה שהיא מפלגה קפיטליסטית טהורה, זה שכל מה שהיא צריכה זה 4 מנדטים. אני לא צריך שיהיה לי דעה מדהימה על המשבר הגיאופוליטי שאנשים מעמידים פנים שהם יודעים איך לפתור אותו. אני לא צריך שום דעות, אני לא צריך להתחנף לחלק גדול מהקהל. אני צריך 4 מנדטים שכלכלה חופשית זה בוער להם בדם. והקטע הוא שבישראל יש את המנדטים האלה. יש בעצם משהו למעלה מ-10 מנדטים או 15 מנדטים שהקטע של כלכלה חופשית בוער בהם. הבעיה היא שבשביל להגיע לאותם 4 מאותם 15 שיצביעו למפלגה הזו, שצריך הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד. אם אני אזרוק מספר, 5 מיליון שקל. כמה זה בביטקוין?
תלוי בשעה.
כן. תראה, יש לי ביטקוינים, אבל לצערי לא מספיק בשביל לממן את הקמפיין הזה.
בכל מקרה, אני, תסיים ואני רוצה לתת לקחת שאלות.
לא, אין לי הרבה מה להוסיף על זה. אני דווקא אופטימי שבקהל הישראלי יש מספיק קולות שיכולים להכניס לכנסת מפלגה קפיטליסטית שיכולה לחולל כאן מהפך שאנשים לא יכולים בכלל לדמיין אותו תוך שנים ספורות. אבל בשביל זה צריך כסף, ומה שאנשים, הרבה אנשים לא יודעים, שהמפלגה שהכי קשה לה לקבל תרומות ולגייס כסף, זה מפלגה קפיטליסטית. כי אנשים עם כסף, הדבר שהם שונאים הכי הרבה, זה קפיטליזם. כי קפיטליזם זה תחרות חופשית. ומי שיש לו כסף לא רוצה שיבואו מתחרים, ויקחו לו את העסק, ויקחו לו את השוק, ויקחו לו את אני לא יודע מה. אז למפלגה כזו קשה לגייס כסף. אבל עוד פעם, ברמה הכללית אני אופטימית שהקהל לרעיונות האלה בישראל דווקא קיים במספרים מספיק גדולים.
אנחנו מחכים להכרזה, ובינתיים שאלות מהקהל. בבקשה, אני אלך, כן, בבקשה. מה השם?
אליהו.
איך?
אם עכשיו החברה שאני מפתח, שאני מביא לארץ לדוגמה, מציעה מוצרים פיננסיים יותר טובים מהבנק, בצורה מהירה יותר, עמלות נמוכות יותר, למה שהקרטל בנקים שקיים לנו בארץ בכלל ייתן לי להיכנס לשוק?
הוא לא ייתן לך כל עוד החוק הקיים והרגולציה הקיימת מאפשרת לו. ברור. אתה יכול לשאול את השאלה על... יש לי אופניים מדהימות. שמייצרים עכשיו באיזושהי מדינה שיודעת לייצר אופניים, יפן. למה לא נותנים לי לייבא את האופניים האלה בלי שמכון התקנים מנתח אותם עם איזמל? כי הרגולציה הקיימת, שנכתבה ברובה על ידי יבואני האופניים הגדולים, מונעת את זה. אז התשובה היא שאתה צריך לעשות דה-רגולציה. דה-רגולציה זה הצרה מספר אחת של כלכלת ישראל. ויש לה הרבה צרות, וזה אומר משהו, כן? אם אתה לא מתקן את הבעיה הזו, לא תתקן כאן כלום בסופו של דבר. אבל עוד פעם, זה דורש תיקון.
אייל, בבקשה.
כן, אז רציתי לשאול את השר לשעבר קרא. אני מעריך את מה שאמר...
סגן.
סגן, סליחה, במתותה. אני מעריך את מה שאמרת לגבי העצמאות של בנק ישראל, ושלא צריך לעשות את זה הכל כיפוף ידיים. ובכל זאת, בנק ישראל הוא רגולטור. רגולטורים בדרך כלל התפקיד שלהם להגיד לא, כן? הם לא יקבלו קרדיט על זה שמשהו מאוד יצליח, אבל הם יקבלו את כל הזעם הציבורי, משהו בכל זאת יקרה. התפקיד של, אני מניח, של החברי כנסת הוא איך לדחוף את זה קדימה. אז איך בכל זאת אתה עובד עם הרגולטורים? גם אנחנו כיזמים, איך אנחנו עובדים מול הרגולטורים ועם חברי הכנסת בשביל לדחוף דברים קדימה ולא רק לייצר על ידי זה שהרגולטורים אומרים לא?
כן, אז קודם כל זו שאלה מעולה, וזה מתחבר גם לשאלה הקודמת פה, כן? זה בדיוק באותו מקום. תראה, בסוף בנק ישראל בשנים האחרונות, לשמחתנו לדעתי, כן? לא במקרה הזה של קריפטו, אלא במקרה באופן כללי, הוא בעצם מתגונן מפני הממשלה, מכל מיני דברים רעים. כן? פה יש משהו טוב, ולפעמים זה עובד לצערי לשני הכיוונים. זה עובד, זה כמו איזשהו סוג של חסם מורקים, שבמקום לטפל בפצע או בפלסטר, פה לצורך העניין יש איסור על בנת הון וכל מיני דברים שפחדים מהם בצדק רב. אבל במקום לשים פלסטר על הפצע או לנסות לאחות אותו ולמצוא את הרגולציה האפקטיבית שתאפשר לשוק לעבוד, שמים חסם מורקים ואז הרגל יורדת לגמרי. אני שוב, זה הכל מחזיר אותי להכל. הכל במדינת ישראל בסוף קשור באותם דברים. יש לנו ממשלה גדולה ולא יעילה, 32 משרדים במקום 12, כל אחד נכנס ברגליים של השני, זה רגולציה עודפת, בירוקרטיה עודפת, זה נכון לכל התחומים. וזה מכניס אותי לשאלה שלו, אני מקבל בערך 200 פניות ציבור ביום. תוך כדי שאני יושב כאן בפאנל, אז יש יבואנית קטנה שקוראים לה אלינור מטבע קרקור, שהיא בפעם הראשונה עשתה יבוא מול משרד הבריאות, והייתה צריכה להכניס, משרד הבריאות, כן, זה אמור לעבוד, רגיל, לרוץ, הביא את כל האישורים, מפקיד הפיקדון, היא לא מצליחה כבר כמעט שבועיים לשחרר את המשלוח שלה, והיא כבר עכשיו משלמת אחסנה שהופכת את כל המשלוח שהיא עשתה ללא רווחי. וזה הכל דומה בהכל. מדינת ישראל לא מכבדת יזמים, נכון להיום, לא מכבדת יזמים. המשרדים לא מונחים היום כדי לתת את השירות עד הסוף. הרי מה הייתה הבעיה עם אלינור, אם הייתה איזושהי מישהי במשרד הבריאות, שמלווה איתו את כל השלבים? אני חושב שבבנק ישראל, או בכלל, רשות שוק ההון צריכה לחשוב איך אנחנו נותנים שירות לחברות, והופכים להם את החיים לקלים יותר. אנחנו צריכים להגיד לו, בוא, אתה יזם נהדר, אתה הולך להכניס כסף למדינה, אתה הולך ליצור עוד מקום עבודה, אתה הולך להביא, לגייס עובדים, לשלם משכורות, לשלם מיסים, איזה אזרח מועיל, בוא, אנחנו נעזור לך להקים את החברה שלך. אז אני חושב שזה הכל עניין של מיקוד, זה ברגע שהממשלה תהיה ממוקדת ביוזמה פרטית, בשוק חופשי, בכלכלה חופשית, בעזרה ליזמים, בהבנה שכל עסק קטן כזה, או כל עסק שמתפתח ומגייס עובדים ומשלם מיסים, זה עוד כסדה ללוחמים בצהל, זה עוד אפוד לחייל שיוצא לקרב, ויש לנו, בעזרת השם, אנחנו באמת יכולים לפתח ולהצמיח את הכלכלה הישראלית. זה הכל מיקוד בדברים, והכל קשור בהכל. ברגע שתהיה ממשלה קטנה, יעילה וממוקדת, שזה אגב, אנחנו חולקים את אותה אג'נדה, אני חושב שכל הבעיות בחיים שלכם הולכות להיפטר.
חברים, מחיאות כפיים לגלעד הלפר ואביר קארה. אני רוצה להודות לכם מאוד על זה שהצטרפתם אלינו היום. אני רוצה להגיד לכם, חברים, אז אנחנו, אני רוצה להגיד לכם ככה, אנחנו יוצאים, אנחנו ממשיכים את הקמפיין שלנו, קריפטו, הציבור בעד, המדינה תקועה. אנחנו הולכים בשבועות הקרובים לדבר עם כולכם ולבקש מכם לפנות לנבחרי הציבור, לפנות למועמדים ולבקש מהם בטוויטר, בפייסבוק, בלינקדין, ברשתות החברתיות להתבטא ולהגיד מה דעתם בנושא הזה. אני רוצה
מילה לטיפ למה שאמרת עכשיו.
כן, בטח.
כי אולי יחשבו שזה, תראו, אני הגעתי לחיים הציבוריים, הקמתי איזו קבוצה אנונימית קטנה שנקראת אני שולמן, והיא צמחה ל-230 אלף איש. היא הצליחה לצמוח בזכות זה שהייתה מעורבות. לא היו לי כל כך הרבה אנשים כמוכם. הייתי לבד בבית עם טלפון ועם אשתי שלא מאמינה שזה הולך לעבוד. ולאט לאט אספנו אנשים, ובאמת ההשפעה הייתה בסוף כשאנשים משתפים, הולכים ועושים. אתם לא מבינים כמה כוח יש בעבודה בקבוצה. מה שהוא אמר פה עכשיו, תפנה לחבר כנסת שאתה מכיר, תשלח אס-אמס, תעשו ביחד, בסוף אתם תקבעו, זה בידיים שלכם, אתם תקבעו אם באמת במרץ 2027, בחוק ההסדרים הבא, הקריפטו יהיה חלק מהרפורמות שהממשלה הבאה תביא, והכוח שלכם הרבה יותר חשוב מכל כוח שנבחר ציבור אחר.
אז חברים, להצטרף, אתם תקבלו אימייל, להצטרף לקבוצה שלנו, לעשות לייק ולהיות איתנו, ואנחנו נמשיך במפגשים הבאים. תודה רבה שהייתם איתנו כאן היום, וערב טוב.
זהו סוף החלק השני עם או עם אביר קארה וגלעד אלפר. כן, שמענו כאן את כל הדברים שאפשר לשמוע מהמועמדים, ואנחנו נרגשים מאוד לקראת המפגשים הבאים של עקרת המועמד, של פגושת המועמד לקראת בחירות 2026. אז תישארו איתנו בקשר ותשמעו על כל האירועים שאנחנו מקיימים, גם באיגוד הביטקוין, גם בפורום, ובכלל כדי לאפשר לנו לייצר אקוסיסטם הרבה יותר חי, בועט וסוער של תחום הקריפטו והמטבעות הדיגיטליים. שמענו היום שהם איתנו, הפוליטיקאים איתנו, וכל מה שנותר לנו זה רק לבחור נכון ומשם ללכת קדימה. אנחנו נארח בסדרה הזאת עוד הרבה פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי בסוף התמיכה ברפורמת קריפטו וברפורמת ביטקוין לישראל היא תמיכה של כלל קצוות הקשת הפוליטית. זה לא עניין של ימין ושמאל, דתיים, חילונים או כל דבר אחר. כולם צריכים להיות בעד, וזאת היא מטרת העל שלנו. אז יאללה, תישארו איתנו ונראה אתכם בפרק הבא של אנשי הביטקוין. ביי, סלמה, תהיו טובים.